אנחנו בחלק הרביעי של פרק ה', סיימנו פסוק נ"ג, היום נתחיל פסוק נ"ד. למדנו, קראנו בפסוקים הקודמים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, דיברנו על המכות, והגענו עד לכך שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם את הים ואת אויביהם כיסה הים. זה היה הסיום של פסוק נ"ג. המשיך פסוק נ"ד, ויביאם אל גבול קודשו. הר זה קנתה ימינו. היינו, הקדוש ברוך הוא הביא אותם, את עם ישראל, לגבול קודשו, הכוונה לארץ ישראל. הר זה הכוונה היא להר המוריה, זה ההר שקנתה ימינו, זה ההר שהקדוש ברוך הוא קבע ששם יהיה המשכן, הבית המקדש, שם הוא שוכן. פסוק נ"ה, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה. וישכן באוהליהם שבטי ישראל. זה מתאר שהקדוש ברוך הוא גירש את אומות העולם, את שבע האומות בארץ ישראל, ופה השכין הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בארץ הזו, ויפילם בחבל נחלה. אז משמעות אחת היא שהקדוש ברוך הוא הטיל גורל, זאת אומרת הוא ציווה להטיל גורל, שכל שבט ושבט יקבל את הנחלה שלו. מכיוון שהיו מודדים את הקרקע על ידי חבל, אז יש חבל נחלה, את כל אחד קיבל את הנחלה שלו במדידה בחבל. יש כאלה שמפרשים שהויפילם הולך על הגויים, שהוא הפיל את הגויים שמתו בנחלתם בארץ ישראל. וישכן באוהליהם, דהיינו בתוך האוהלים, בתוך הבתים של הגויים, שם הוא ישכין את שבטי ישראל, שם עם ישראל בא לגור. וכל הניסים הללו וכל ההובלה האלוקית הזו, למרות זאת, פסוק נ"ו מתאר מה קרה אחר כך בימי השופטים, כמו שמסופר בספר שופטים באריכות, וינסו ויאמרו את אלוהים עליון, ועידותיו לא שמרו, שעם ישראל שוב התחילו ניסיונות, דהיינו שהם לא שמרו את תורה ומצוות, והיה ויאמרו, בלשון מרידה, פסוק נ"ז, ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה. היינו, כמו שמסופר, שבין שופט לשופט היה ירידה בעם ישראל, ואז השופט הבא צריך להחזיר אותם, ושוב, זה כמו שמתואר בספר שופטים, את הירידה של עם ישראל, ואיך שהם נהפכו כקשת רמייה. מה הכוונה? קשת, זה, יש את הקשת שאיתו זורקים את החץ. אז יש קשת רמייה במובן אחד, שלא מתכנן שהקשת תעוף למקום מסוים, ומשום מה קורה שהקשת אף לא, לא בדיוק איפה שהוא רצה. אז החץ כמובן, כן. אף לא למקום שהוא רצה. זה נקרא שהיה פה רמייה. כאילו הקשת היא זוג כאילו גרמה לרמייה לא להעיף את החץ למקום שהוא תכנן. יש המפרשים שהכוונה היא לאדם שמחזיק את הקשת ביד, הוא נוהג ברמייה. הוא מראה לאויב, הוא מראה לצד השני, כאילו מתכוון לזרוק את הקשת, את החץ, עם הקשת לכיוון מסוים, ובשנייה האחרונה הוא מזיז את זה למקום אחר, אז הוא נוהג ברמייה, אבל כך או כך, זה משל, כמו שאמרנו בתחילת המזמור, שהוא מדבר כאן במשלים ובחידות, זה משל על עם ישראל שהם שינו את ההנהגה שלהם כמו קשת רמייה. פסוק נ"ח, ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו. הכיסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא בעבודה זרה, במה, זאת אומרת, הם הקריבו קורבנות בבמה ולא לא לקדוש ברוך הוא, ובפסיליהם יקניעו, זאת אומרת, גם בימי אלי, בימי שמואל, גם היו עובדי עבודה זרה. מסופר ששמואל היה צריך להשיב אותם לדרך הטוב. אז זה יקניעו, הכוונה היא שהם גרמו לכעס לקדוש ברוך הוא בהנהגה שלהם בעבודה זרה. פסוק נ"ט, שמע אלוהים והתעבר, וימס מאוד בישראל. בזמן הזה שהם היו מקריבים עבודה זרה, הם היו מדברים, אומרים כל מיני דיבורים, שדיבורים הללו שמע אלוקים, דהיינו זה יחיס אותו, והתעבר מזה לשון כעס, עברה וכעס, וימס מאוד בישראל, זה מכוון לכך שהיה חורבן של מקדש שילה, ואיך שארון הברית גלה בידי הפלישתים, זה כעונש על ההתנהגות שלהם, כמו שהוא מפרט בפסוקים הבאים, פסוק סמך. ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם. היינו, הקדוש ברוך הוא נטש, הוא עזב את ההשראה שלו במשכן שילה, ו- וזה גרם שהפלישתים החריבו בימי אלי, החריבו את המשכן שילה, ואוהל שיקם באדם. המשכן שילה היה אוהל שהקדוש ברוך הוא שכן בתוכם, כמו שנאמר, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. אז הוא שיקם באדם, הוא רצה לשכון בין עם ישראל. אבל כתוצאה מהחטאים, אז הוא נטש וגרם, אפשר לפלישתים להחריב את המקום הזה. לפחד הספרים כתוב, שבעל שם טוב כמדומני, שהרמז באוהל שיקן באדם, שאם רואים שהקדוש ברוך הוא יכול לשכון בבית גשמי, בחפצים גשמיים, שם את המשכן בנו מחפצים גשמיים, אז אם בחפצים גשמיים זה יכול להיות מקום ששם שורה הקדוש ברוך הוא, אז אוהל שיקן באדם, לא כל שכן שיכול לשרות באדם, בנפש שלו אדם יכול לפנות מקום שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכו. ממשיך לתאר מה היה כתוצאה מהחורבן של משכן שילה. ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר. את העוזו זה הכוח שלו, העוצמה שלו. תפארתו זה הדבר המפואר שלו. הכוונה היא כאן לארון הברית, ללוחות הברית. הם הלכו בשבי בידי הפלישתים. זאת אומרת, זה מראה על החורבן שקרה. ולמרות שהפלישתים לקחו את הארון, הרי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, כמו שמסופר בספר שמואל, פרק ה', שהקדוש ברוך הוא היכה בהם בפלישתים. הם נענשו על כך שהארון היה בתוכם. לכן הארון, גם בזמן השבי, נקרא עוזו. עוזו זה מראה, זה הכוח שלו. מצד אחד הם לקחו אותו בשבי, אבל מצד שני, זה נתן להם מכה, ולכן על כל פנים רואים כאן את הקושי הזה של החורבן. פסוק סמך ב' ממשיך לתאר כאן עוד כמה וכמה פסוקים על החורבן של משכן שילה עד פסוק סוף פסוק סמך ז', פסוק סמך ב', ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר. הקדוש ברוך הוא מסר את עם ישראל לחרב בזמן המלחמה שהייתה עם הפלישתים, מתו הרבה מהיהודים, ובנחלתו התעבר, הקדוש ברוך הוא כעס על הנחלה שלו. אז הנחלה שלו, יש המפרשים שהכוונה היא על עם ישראל, שהם נקראים נחלה, נחלתו של הקדוש ברוך הוא, יעקב חבל נחלתו כתוב, או שהכוונה היא על ארץ ישראל, שהיה חורבן בארץ כתוצאה מהמלחמה הזו. ואז הוא מתאר את קושי הכאב של המלחמה הזו שהייתה, הוא אומר פסוק סמך ג', בחוריו אכלה אש, ובתולותיו לא הוללו. הכוונה היא, היה חתנים וקלות, ולפני שהספיקו להיכנס לחופה, אז בחוריו, הנבחרים והבחורים שהיו במלחמה, הם נפגעו במלחמה ומתו. האש האלוקית, האש, הכעס האלוקי פגע בהם והם מתו. ואז במילה מה קרה? שבתולותיו, דהיינו הקלות, לא הוללו, לא נכנסו להילולה, לא נכנסו לחופה. לא הספיקו להיכנס לחופה, כי החתנים מתו במלחמה. פסוק סמך ד', כהניו בחרב נפלו, ועל מנותיו לא תבכנה. כהניו, כאן הוא מכוון לבנים של אלי הכהן, חופני ופנחס, היו כהנים. הם גם כן נפלו בחרב, והאלמנות שלהם לא הצליחו, הספיקו אפילו לבכות על מותם. למה הם לא הספיקו לבכות על מותם? אז זה במפרשים שני אופנים. אופן אחד, שהקשיים והכאבים שגרמו, שנגרם כתוצאה מזה שלקחו את ארון הברית, היה צרה כל כך גדולה בעם ישראל, שהצרות הפרטיות בזה שהן אלמנות כבר פחות תפס מקום מהצרה היותר גדולה שהארון נלקח בשבי, אז לכן לא תבכנה. או שיש שם מפרשים האומרים שעד שהם שמעו שבעליהם מת, זה היה שמועה רחוקה כעבור זמן מה, ובאותו יום שהם שמעו הם בעצמם גם מתו. אז הם לא הספיקו לבכות על מוות בעליהם, והם בעצמם גם מתו באותו יום. כל פנים זה מתאר את את הכעס האלוקי, עד כמה הוא היה קשה באותו זמן. פסוק סמכי, ויקץ כישן אדוני, כגיבור מתרונן מיין. היינו, לפי מהלך אחד, פסוק סמכי וסמך וב, זה הולך על עם ישראל. זאת אומרת, עד אותו זמן, עם ישראל לא נענש על המעשים שלו, למרות שהם עשו מעשים לא טובים, ואז הקדוש ברוך הוא נמשל כאילו הוא ישן. ישן הכוונה היא לא מתייחס למעשים שלהם. אבל אז באותו זמן שהאבנות שלהם גרמו, אז ויקץ כי ישן השם. הקדוש ברוך הוא כביכול התעורר משנתו ובא להעניש אותם על מעשיהם. ואיך הוא התעורר משנתו? אז הוא ממשיל את זה כגיבור מתרונן מיין, כמו גיבור ששתה הרבה יין והוא נהיה בשחרותו ישן, ועכשיו הוא מתגבר, מתעורר שינה שלו, והוא פועל את הפעולה. מה הוא פעל? אומר פסוק סמך וב, ויח צריו אחור, חרפת עולם נתן למו. צריו, הכוונה היא לפושים שבעם ישראל, שהם נקראים צריו של הקדוש ברוך הוא, הוא גרם להם מכה באחור. מה זה, מה הכוונה באחור? אז או באופן אחד, שמכיוון שהם ברחו מהפלישתים, והפלישתים יקעו אותם מאחוריהם, כמו שרודפים אחרי מי שבורח, אז הם גרמו לכך שהם קיבלו מכות מאחור מהפלישתים, וזה עוד בעיה הייתה פה, חרפת עולם נתן למו. עשה חרפה גדולה לעם ישראל, חרפה שהיא נזכרת לעולם, בזה שהארון הברית נלקח בשבי בידי הפלישתים. יש אבל המפרשים ששני הפסוקים הללו לא הולך על היהודים, הולך על הפלישתים בכלל. שכשהפלישתים הצליחו לקחת את הארון בשבי, אז כביכול הקדוש ברוך הוא ישן, הוא לא מגיב, נותן להם לקחת את הארון. אבל אחר כך ויקץ כישן, הקדוש ברוך הוא כביכול מתעורר משנתו ומעניש את הפלישתים על זה שהם לקחו את הארון בשבי, כגיבור מתרונן מיין, כמו שהצברנו, ויח צריו אחור, הוא יקע את צריו, את הפלישתים, אחור, מה הכוונה אחור? כמו שמפרשים אומרים, והמדרש, שיקע אותם מכת אחוריים בתחורים ובעוד כל מיני דברים, שנקרא מכת אחור, חרפת עולם נתן למו, נתן להם חרפה שהיא חרפה על הנצח. אז לא שזה מתייחס ליהודים, שזה מתייחס לפלישתים. פסוק סמך זין, מסיים את ההתייחסות לכך שמשכן שילו חרב, אומר, ואימס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. כיוון שמשכן שילו היה בארץ ישראל בנחלה של אפרים בן יוסף. אז הפסוק אומר, בכך ששבט עד אז, שבט אפרים בן יוסף היה בחלקם את משכן שילו. אבל עכשיו שהוא חרב על ידי הפלישתים, אז ואימס באוהל יוסף, כביכול הקדוש ברוך הוא מאס באוהל יוסף במשכן שילו שהיה בחלקו של יוסף, בשבט אפרים לא בחר, חוזר על אותו רעיון במילים אחרות, ובאמת הארון לא חזר יותר לאזור ההוא עד זמן דוד, ואז הגיע לירושלים כבר. אבל באותו זמן, אז הקדוש ברוך הוא מאס באוהל יוסף, פירושו שיותר לא חזר למשכן שילו הארון, והוא לא נבנה מחדש. ואז בא פסוק סמכת, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב. אז הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, ירושלים נמצא הרי בחלקו של יהודה, בחר בדוד המלך שהוא יבנה, כי הרי הוא משבט יהודה גם כן, אז זה נקרא ויבחר את שבט יהודה, בחר בדוד ובחר במקום, בחר את הר ציון אשר אהב, הר ציון שהוא אוהב מאז ומתמיד, כי הרי שם נקד יצחק אבינו, אז המקום אהוב לקדוש ברוך הוא, ואת זה הוא בחר שזה יהיה המקום שבו יהיה בית המקדש. פסוק סמך ת' ואיבן כמו רמים מקדשו, כארץ יסדה לעולם. מה הכוונה כאן? רמים זה רמז לשמיים וארץ, דברים מרוממים. עליהם נאמר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אומר הפסוק, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ והשמיים בשתי ידיים. על בית המקדש כתוב אותו דבר. מקדש עדני כוננו ידיך, לשון רבים. זאת אומרת, ואיבן כמו רמים מקדשו. הקדוש ברוך הוא בנה את מקדשו כמו רמים, כמו שהוא ברא את השמיים והארץ באותו עוצמה. כארץ יסודה לעולם. זאת אומרת, היסוד של השכינה נוסד בירושלים כמו הארץ, כמו שאין תחליף לעולם. אין שמיים אחרים, ארץ אחרים. זה השמיים וזה הארץ, ככה אין מקום אחר יותר איפה השכינה תשכון, רק בירושלים. אחרי שנפרה ירושלים, זה הדבר הקבוע, ועל זה ממשיך פסוק העין, ואותו דבר, ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צון. כזו אנחנו בחר בדוד המלך, שהוא יהיה המנהיג והמלך בעם ישראל, ואין תחליף. דוד מלך ישראל חי וקיים, אין תחליף. הוא ומזרו, המלוכה תהיה רק ממנו. ויקחהו ממכלאות צאן, הקדוש ברוך הוא לקח אותו להיות מלך, מתוך הדיר של הצאן, הוא היה רועה צאן, ומתוך המראה, כשהקדוש ברוך הוא ראה איך הוא נוהג את הצאן ברחמנות רבה, אז מזה הוא אמר, הוא מתאים בדיוק להיות הרועה גם של עם ישראל. וזה הפסוק הבא, שני הפסוקים האחרונים מתארים. פסוק עין א', מאחר עלות הביאו, לראות ביעקב עמו ובישראל נחלתו. עלות זה כינוי לצון, כינוי לבהמות המניקות קוראים להם עלות, ולבנים שלהם קוראים עולים. אז דוד המלך כשהניק את הצון, הוא הניג את העלות, את הצון האלה שהם המניקות ואת בניהם, הם צריכים ללכת יותר לאט, הניג אותם ברחמנות כפי שמתאים להם רש"י מביא מהמדרש באריכות, איך דוד המלך היום מוציא קודם כל את הצעירים, ואחרי זה את הבוגרים, הצעירים שיאכלו את העשב הרך, ומה שנשאר הקשה יותר מהשורשים, אלה שיש להם שיניים יותר חזקות, תוציא אותם אחר כך, כדי לא הפוך, כדי שישאר לכל אחד בדיוק מה שמתאים לו. אז הקדוש ברוך הוא ראה איך שהוא מנהיג אותם בצורה מאוד מחושבת, אז זה מתאים לעם ישראל, לראות ביעקב עמו, בישראל החלתו. פסוק ע"ב, ויראם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם. הוא היה רואה, גם של הצון, גם כמובן של עם ישראל, כתום לבבו, בתום לב, ביושר, וגם בתבונות כפיו, דהיינו, כל מה שהוא עשה בכפיו, בידיו, הכל היה בתבונה, הכל לטובת הצון, גם לטובת העם. ובתבונות כפיו ינחם, הוא יניג אותם בצורה כזו. ומעניין שהספון אומר על המילה ינחם, שזה כמילת סיום של ברכה. יהי רצון שינחם לאורך ימים. מעניין שהרבי מתייחס כאן ואומר, שאנחנו רואים שגם משה רבינו, גם דוד המלך, הם היו רואי צון לפני שהם היו מנהיגים לעם ישראל. הרבי שואל, הרי להיות רואי צון זה להתעסק עם דברים מאוד מאוד פשוטים. איך יתרו, שהכיר את גדולתו של משה חתנו, ידע שהוא אדם בעל רמה גבוהה. ישי, אבא של דוד המלך, ידע שדוד, הוא הכיר את בנו, ידע את מעלותיו. איך הוא שלח אותם, איך הם שלחו אותם להיות רואי צון, להתעסק עם דברים כאלה ולא עם דברים הרבה יותר מרוממים. אותו דבר כתוב על הבעל שם טוב, שהיה בתחילה מלמד קטן לילדים קטנים. אז הרבי אומר, זה לא שיתרו שלח את משה להיות רועי צאן, או שישי שלח את דוד להיות רועי צאן. הקדוש ברוך הוא ככה סיבב שזה מה שיהיה, כדי שמעלתם הפוטנציאלית למנהיגות יתגלה דרך הצאן. ואחר כך זה הוביל אותם להיות מנהיגים לעם ישראל. ברור שהאבא של דוד המלך הכיר את מעלתו, והוא מעצמו לא היה שולח אותו לשם, אבל הקדוש ברוך הוא סיבב שזה מה שיהיה הדרך שלו. מדי הרבה אומר שכל אחד צריך ללמוד גם כן, גם אדם שהוא חושב שהוא בעל מעלה גדולה, יכול להתעסק גם עם דברים קטנים, עם ילדים קטנים, וזה מה שבעצם הדרך כמו שנהגו המנהיגים עליו.